עצמות החפץ של להיות טוב לכל ולא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הנתבים, בין בכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה. כלומר, זה הזכרנו, שהרב מדגיש שהגרעין הפנימי הזה, החפץ לעשות טוב לכל, זה דבר שיש לנו מן האבות. לעומת סעיף ג' שאנחנו אמרנו שזה כבר, שזה דבר שקשור יותר לבנים, דבר שקשור להופעת תורה ומצוות. אנחנו הסברנו את סעיף ג' שסעיף ג' התכונות של כנסת ישראל שהוזכרו בסעיף ג' הם נולדו באומה או התלבשו באומה דרך שתי מאורעות גדולים, דרך יציאת מצרים ודרך מתן תורה. אומר הרב, סעיף ד' זה דבר שיש לנו את זה באומה כירושה מן האבות. וזה אחד מן השאלות המאוד גדולות. למה יש בעם ישראל את המושג הזה שיש אבות ויש אחרי כן בנים? אנחנו רואים, יש ספר בראשית, שהוא ספר האבות, ויש אחרי כן את ההופעה של התורה של הבנים. למה זה צריך להיות בנוי בצורה כזאת? או כנגד מה כל דבר ודבר? כן, מה מהותי בעם ישראל? שעם ישראל הוא נבנה בצורה כזאת שיש לנו שלוש אבות. אנחנו רואים שחז"ל עומדים על הדבר הזה. שלושה נקראים אבות, ויש איזושהי הזכרה מאוד חשובה שאנחנו מזכירים את זכות האבות. מה העניין הזה שהאומה הישראלית מופיעה בצורה של שיש אבות, אחר כך יש הופעה בצורה של בנים? לכאורה, כמו שאומר הכוזרי, כמו ש הכוזרי אומר שההופעה של עם ישראל זה כמו יש מאין. הוא אמר ויהי, בשנייה אחת ממצב שאין אומה נהפכה להיות אומה. אז למה היה צריך את התקופה הזאת של האבות? באופן בסיסי נראה שכשירדנו למצרים אז התבטל כל האור של האבות לכאורה. כלומר, כל מה שהתפתח אצל האבות בעצם במצרים נבלע לגמרי, ועם ישראל היה כמו שחזל מתארים כעובר במי אמו. היה כביכול עם ישראל חזר להיות איזה בחינה של עין, שעם ישראל הוא לא היה לו בכלל מציאות כאומה, ואז הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא ברא את העולם, ברא אומה לעצמו. אז אם הבריאה של האומה היא בנויה בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא בורא אותנו כאומה, וזה שהקדוש ברוך הוא בורא אותנו כאומה זה בוודאי זה השורש של סעיף ג', זה מה שעושה אותנו, שהמהות שלנו שקלות נפשנו לאלוקים. אם תיקח מאיתנו את הצעקה לאלוקות ואת זה שהקדוש ברוך הוא עונה לנו ושאנחנו מרגישים את המתק האלוקי ואת הדבקות האלוקית, אין אומה ישראלית. כי כל המציאות שלנו כאומה היא זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כמו איך שהכוזרי תיאר את הדברים. אז מה העניין שיהיה גם אבות? מה כל כך חשוב הדבר הזה שגם יש איזה משהו אנושי כזה שקוראים לו אבות, שהיו אבות והיה להם מידות, ומה הדבר הזה מוסיף בהבנת כנסת ישראל? אז זה מה שהרב כאן אומר, חידוש גדול. צריכים להבין שיש את האומה שהיא לא מכוח האבות, שזה במדרגה הזאת של כן, מה שמתגלה, מה שאנחנו מתגלים כאומה ללא אבות, אז היינו רק מצליחים לגלות את סעיף ג' ואנו את סעיף ד'. רק מכוח זה שיש אבות, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד את הדבר הזה שיש לנו לא רק, לא רק שכנסת ישראל יש לה את השאיפה לאלוקות ואת הדבקות האלוקית, ואנחנו לא רק עם שיש לו דבקות באור אינסוף, אינסוף של דבקות באור אינסוף, לא רק זה יש בנו, אלא יש בנו משהו עוד יותר עמוק. יש לנו את הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של מדינת ישראל, שזה יש לנו מכוח זה שיש לנו אבות. וזה חז"ל אומרים לנו את המושג הזה שהאבות הם הם המרכבה. מה שהרב יגיד במשפט הבא, שכנסת ישראל בעובד חפצה איננה מחולקת מן האלוקות, זה ממש דבקות במידות האלוקיות, זה האבות. האבות הם הם המרכבה. יש דבקות אלוקית במציאות הזאת של האבות. זה לא בנוי בצורה כזאת של צורך להתרחק. כן, ההופעה שלנו כאומה היא בנויה על, כמו שאנחנו תיארנו, על תיאורים של אבא ובן, עבד ומלך, תיאורים של מרחק והתקרבות. כן, התרחקות והתקרבות. אהבה ויראה. הציורים של סעיף ד' הם המשך, זה בחינת האחות, כמו שהסברנו. זה המשך המידות האלוקיות, איך הן ממשיכות או מופיעות באבות, שהן המרכבה לשכינה, הן כביכול נושאים על גבם את אותן מידות אלוקיות, האבות הן אלה שהן נושאים את את המידות האלוקיות הבסיסיות, את המידה האלוקית הבסיסית. אז זה מסביר לנו שמהותי, מהותי בהבנת כנסת ישראל, שיהיה לנו, שיהיה את ה... כן, אחד מהשאלות הגדולות בכוזרי זה איך להבין מה היחס בין התיאור של הכוזרי, שהוא מתאר את עם ישראל כעם של, הוא אמר ויהי, מצד שני יש לו מאוד את התיאור הזה שיש איזשהו גרעין פנימי, והגרעין הפנימי הוא היה גרעין פנימי באדם הראשון, אחרי כן זה עבר בעבוד, וזה עד שזה בסופו של דבר הגרעין הזה התפתח ונהייתה אומה שהיא שייכת כל כולה לעניין האלוקי, לגרעין. אז זה שני ציורים, יש פה איזה שני ציורים, יש פה איזשהו ציור של, יש בריאת העולם ויש בריאת האומה, שזה איזה בריאה של חדשה. יש מצד שני את התיאור הזה של ההמשכיות כזאת, של משהו שהוא, שיש גרעין פנימי, שהוא גרעין אלוקי, שהוא בתקופות מסוימות בכלל לגמרי נסתר, בתקופות מסוימות יש כאלה שנושאים אותו, ואחרי כן הוא מתגלה באומה. אז אנחנו, על פי מה שהרב אומר כאן, זו הפרשנות. שהתיאור הזה של יש מאין, זה תיאור שהוא יותר חיצוני. כלומר, זה תיאור שמתאר את ההופעה שלנו כאומה כבר, כאומה שיש לה באיזושהי מידה חוק, והיא כבר באיזושהי מידה מסוימת לבוש של האור האלוקי. לעומת זאת, לא, המילה לבוש של האור האלוקי לא טוב. דו-שיח עם האור האלוקי. דו-שיח, איזה מערכת יחסים עם האור האלוקי. והציור של האבות זה הציור הזה שיש איזה, כמו שאנחנו מזכירים, האבות הם המרכבה, שאת אותה, את אותו אור אין סוף שהוא מופיע בצורת הדבר המופלא הזה של החפץ לעשות טוב לכל, שככה התגלה האור האלוקי בצורה הבסיסית ביותר, ככה זה מה שמתגלה בעצם באבות. וזה מה שבעצם אומר שהאומה הישראלית, האומה הישראלית היא שונה, היא שונה במהות שלה משאר האומות בשתי דברים. היא שונה במהות שלה שאנחנו עם שיצאנו ממצרים, זה הסעיף ג', אבל היא גם שונה במהות שלה, שכל העמים כולם, כן, בדרך כלל האומות הם נוצרו על בסיס צורך קיומי. איך אומות נוצרו בעולם? האומות נוצרו בעולם על בסיס צורך קיומי, שהיו קבוצת, היה קבוצת אנשים, וקבוצת האנשים ראתה שיש איזשהו דברים שמשתפים ביניהם, ששווה להם לעשות איזשהו שיתוף פעולה בשביל לדאוג לביטחון, לדאוג אולי גם לחברה, כלומר, זה מתחיל מלמטה. זה. לעומת זאת, האומה הישראלית, היא מתחילה מהחזון הגדול של אברהם אבינו, ושכה לגול גדול, הגדלה שמך, והיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה המהות של איך בכלל נהפכנו להיות אומה. אנחנו אומה שמה שהופכת אותנו, מה שאנחנו נהפכים להיות אומה, זה בגלל שאנחנו מוכנים להיות מרכבה לשכינה. אנחנו מוכנים להיות בעלי, או אנחנו כאלה ששייכים לאותו, לאותו, לאותו חפץ שהאור האלוקי יתגלה, כן? זה שהוא דבר נפלא כל פעם שאני מתפלל, ובאמת אנחנו אומרים ברכת אבות. זה ברכת אבות, זה דבר, באמת הדבר הכי הכי מופלא, שאתה אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. מי היה, איך אפשר לתאר את הדבר הזה, שאתה אומר, אתה עומד מול הגודל האלוקי, ואתה מחבר את הגודל האלוקי לאישיות הזאת של אברהם, יצחק ויעקב. זה דבר אני לא יודע איך אפשר להגיד את הדבר הזה. כן, זה דבר שקשה לתפוס אותו. איך אתה מחבר את האור האלוקי, אתה עומד ב-18, ואתה רוצה להגדיר לעצמך, כן, מול מי אתה עומד, כן, זה המילים הראשונות של תפילת 18, ברוך אתה השם, כן, מי הוא השם הזה, מי הוא המעבד כל העולמות, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, זה דבר מופלא, הדבר הזה, אומר הרב, אי אפשר להבין אותו ללא מה שאני אומר כאן, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, זה משום, שהאבות הם המרכבה, האבות הם נושאים בתוכם בעומק חפצן את האלוקות המתגלה בעולם, שבעולם הכללי, וזה באמת הצורה שמתגלה לנו האור האלוקי. זאת ירושתה, זו ההדגשה הזאת, זאת ירושתה ונחלת אבותיה. מה ההבדל בין ירושה לנחלת אבותיה? ירושה זה הדבר שאנחנו מקבלים מן העבר, ונחלת אבותיה זה הדבר שאנחנו מקבלים מהעבר שהוא יכול להמשיך הלאה. כן, זה סוג ירושה כזאת שאין לה הפסק, שהיא מונחלת, שהיא ממשיכה, האור הזה ממשיך. כלומר, האבות הם לא היו רק, הם לא לעצמם התרוממו למדרגה הזאת שהם רצו את, ה, את, את עצמות החפץ של להיות טוב הכל, אלא הם פעלו שכל הבנים שלהם, כן, מי שרוצה להיחשב, מי שרוצה להיחשב שייך לאומה הזאת, כן, זה אם הוא יהיה שייך לחזון הזה של להיות טוב לכל. אז הם פעלו שהחזון הזה הוא יהיה נחלה לנו, כלומר הוא יהיה ברצף של כל הדורות. כשאנחנו אומרים מעשה אבות סימן לבנים, אז הפירור, אז אנחנו מסבירים, זה לא הכוונה, מה שהאבות עשו, אז באופן, ממילא זה נהיה סימן לבנים, זה לא ככה. האבות כשהם עשו את הדבר הזה, הם יצרו בנו את הדברים שקורים להם, והם הנחילו את זה לבנים. כן, מעשה אבות סימן לבנים זה הגדרת המפעל של האבות, שזה פעל בבנים את כל מה שהם פעלו. זה הכוונה, זאת ירושה, ירושתה ונחלת אבותיה. כן. מה? לא, הדבר הראשון, אמרנו שאפשר לתאר את ההבדל בזה שאנחנו עם, שכמו שהסביר, כמו שתיאר הכוזרי, הוא אמר ויהי, לא נוצרנו בצורה הדרגתית, לא נוצרנו במולדת, לא נוצרנו בצורה כזאת שזה, אלא ביום אחד נהפכנו להיות אומה, אנחנו אומה אלוקית, אנחנו אומה שנולדנו בצורה כזאת, זה הדבר הראשון שמאפיין אותנו כאומה, והדבר השני שמאפיין אותנו כאומה, שמי שביסס את ה... בשביל מה יש אומה כזאת? מה התוכן של האומה הזאת? למה בכלל להביא אומה כזאת לעולם? יש לה חזון, יש לה דגל. יש לה את הדגל שהאבות הטביעו בה, שהוא הדגל הזה של להיות טוב לכל. ירושה זה העבר, והנחלה זה הכוח של העבר להיות לנצח, להשפיע לכל הדורות, להמשך הדורות.
ירושה זה לכאורה גם כן לקחת בנם יורש, זה כאילו לוקח את העבר.
נכון, מקבל את מה שהיה בעבר. מקבל את מה שהיה בעבר, אבל אתה יכול לקבל את מה שהיה בעבר, וזהו, והוא ייתקע בהווה. אבל יש סוג ירושה כזאת שהיא הופכת להיות נחלה שאין לה מצרים, כלומר משהו נצחי שהוא גם משפיע על העתיד. כן, זה ההמשך. ירושה זה להביא את העבר אל ההווה, נחלה זה לקחת את ההווה אל העתיד. זה מה שהרב עוד מעט יגיד, זה סוד השתוקקות הגאולה שבאומה. לא, סדר הוא, סדר הוא ירושה, וזה גורם להמשכיות הזאת שהיא בנחלה.
זה נחלתה וירושת אבותיה. זה ירושת
אבותיה
ונחלתה.
לא, שניהם. שניהם זה אבותיה. מה הגרסה? זה הגרסה. לא יודע. טוב. הרגש הטוב הזה... כן. לא, האבות גילו את ה... הטביעו בנו את הטבע הזה. מה השאלה? מה? הקדוש ברוך הוא ככה ברא אותנו? את האבות או אותנו? מה אתה... מה אתה...
מה אתה אומר?
אני מנסה להבין לעומק את השאלה שלך. רגע. תפרד, מה מטריד אותך? שאיפה, כאילו, העבודה שלנו? הרי הקדוש ברוך הוא עשה את הכל?
לא, מה העבודה של
האבות? למה זה צריך להיות בצורה של אבות ושיהיה עם? מה שניסינו להסביר? למה זה צריך שיהיה אבות ושיהיה אחרי כן בנים?
כן, אין את הטבע שכבר...
לא, בבנים אין את הטבע הזה. בבנים יש רק את הקלות נפשה לאלוקות. בבנים מתגלה משהו יותר חיצוני. בבנים זה משהו יותר, כלי עבודה יותר. זה יותר, זה לא כל כך עצם, זה לא, לא להיות מחולק מן האלוקות, אלא זה להתייחס כל הזמן לאלוקות. יש שני תוארים פה. אצל הבנים זה רק להתייחס כל הזמן לאלוקות, ואצל האבות זה לרצות את הדבר שהאלוקות רוצה, לא להיות מחולקת מן האלוקות, זה שני דברים. זה שני דברים שיש באומה. יש את זה, ויש משהו, מה שהאבות ידברו לנו זה משהו יותר פנימי. בסדר? הרגש הטוב הזה, לפי גודלו וכיפו ועומקו, כן צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למנדט איך להוציאו אל הפועל בכל גוונה. כלומר, הרב אומר, הדבר הנפלא הזה שתיארתי, אומר הרב, היות טוב לכל בשום, בלא שום הגבלה בעולם, בין בכמות הנמצבים ובין בחוטו של הטוב. כאילו זה מה שהרב אומר. מה זה להיות, מה זה העצמות הזאת של החפץ? העצמות של החפץ בצורה הממשית שלו, זה מתגלה קודם כל ברגש. ברגש טוב, שהוא גדול. הגדול זה כנגד מה שכתוב בלא שום הגבלה בעולם כלל. היקפו זה כנגד מה שהרב אמר, בין בכמות הניתבים. ועומקו זה כנגד מה שהרב אמר, ובין באיכותו של הטוב. כלומר, החפץ, עצמות החפץ זה משהו מאוד פנימי. הרב אומר, אבל בפועל איך זה מתגלה? בפועל זה מתגלה בזה שיש אדם עם לב טוב. זה מתגלה ברוח שבאדם. אנחנו אומרים, יש באדם המון המון חלקי חיים. אז יש משהו שהוא הכי, הדבר הכי הכי עמוק אולי זה החפץ, שזה איזשהו כוח שהוא אפילו יותר פנימי מהנשמה. זה איזשהו הדבר הכי הכי כללי והכי פנימי שיש באדם. אז בתורות נסתרות יקראו לזה כבר החיה, עצם החיות של האדם, החיה היחידה, החיה יותר. כן, זה משהו שהוא משהו מאוד מאוד פנימי. יש אחרי כן את הנשמה, ואחרי כן יש משהו יותר נמוך שזה יש את הנשמה ויש אחרי כן את הרוח. הרוח מתגלה בצורה של רגש. כלומר, יש פה איזשהו דילוג מחפץ שהוא מקום מאוד מאוד פנימי, אל הרגש. הנשמה היא יותר קשורה לסעיף ג'. כלומר, ההופעה של הנשמה היא יותר קשורה לזה שהאדם כל הזמן הוא בדו-שיח עם ה... חותר אל האלוקות, והוא דו-שיח עם האלוקות, ומרגיש את ההתענגות האלוקית, זה סעיף ג'. פה הרב אומר ככה, יש איזשהו מקום שהוא יותר פנימי מאשר הנשמה. כמו שהרב רומז לנו, זה מהות נשמתה של כנסת ישראל. כלומר, יש את הנשמתה ויש מהות נשמתה של כנסת ישראל. כלומר, מדובר פה, כשהוא דיבר על החפץ, אנחנו מדברים על המדרגה שהיא עוד קודמת לנשמה, שזה כנגד איזשהו כוח מאוד מאוד כללי שהוא עוד לפני אפילו החלק הזה שקוראים לו נשמה. אבל בחיים בעולם הזה, בחיים בעולם הזה הרי אנחנו גם נשמה כמעט לא יכולים ל... אנחנו לא יכולים ל... גם מבחינת העולם הזה גם הנשמה היא באיזושהי מידה מרחפת. לא מדויק, הנשמה יש לה לבושים, כן, הלבוש של התורה, הלבוש של המצוות. יכול להיות שזה קשור יותר כבר להופעת הנשמה. אבל החפץ, שזה משהו מאוד מאוד עמוק, כמו שידידיה שאל, אתה שאלת, אם יש לנו את הדבר הפנימי הזה, אז מה יש לנו לעשות? זה משהו מאוד מאוד כללי ועמוק, שכדי שהוא, כדי שהוא יהיה מלובש בכל המציאות, כמה עבודה צריך לעשות. צריך כן, אלפי שנים לעבוד עד שהדבר הזה יגאל את כל המציאות. זה מה שהרב מדבר עוד מעט על הגאולה. יש לנו את הגרעין הזה, הגרעין הזה צריך להצמיח אותו, צריך להלביש אותו בכל כוחות החיים, בכל מציאות החיים. אז אומר הרב, מהו הדבר שבו מתגלה, ששם מתגלה, איפה זה מתגלה הצד המאוד פנימי הזה? זה ברגש. הרגש הטוב הזה. וזה מתגלה בצורה של רגש.
בנשמה זה לא מתגלה?
מה?
בנשמה
לכאורה זה גם מתגלה, אם זה דבר יותר פנימי, אחרי זה דבר יותר פנימי, אז זה מתגלה בכל שכבה שנמצאת מעליו. גם בנשמה שהיא לפני הרגש. לא, הנשמה היא תהיה נגד החוכמה פה. זה בנוי בצורה כזאת של... אני לא יודע איך להסביר לכם את כל זה. זה באמת להסביר המון המון דברים. יש פה שלושה דברים, יש פה רגש, חוכמה וגבורה. כן? הרגש זה כנגד הרוח שבאדם, החוכמה זה כנגד הנשמה שבאדם, והגבורה נגד עולם המעשי של האדם. כלומר, החפץ לעשות טוב, החפץ לעשות טוב, הוא בונה אותנו, כן? הוא בונה איזשהו עם, שבכוחות שלו בפועל זה מתגלה בצורה כזאת של הדבר הראשון שזה מתגלה בו זה ברוח. כן, הרוח היא איך האדם מגדיר מה הנטייה הרוחנית שלו, כן, למה הוא רוצה, מה הלב שלו, כן, למה הוא נמשך, מה הלב שלו מושך אותו, מה הם המידות הבסיסיות שיש בו. זה כמו אני אשאל אותך, מה היחס בין מצוות, תורה ומידות, נניח? המידות הן בין התורה לבין המצוות. כלומר, יש, המידות זה באמת איזשהו דבר שצריך להעמיק בו, שיש צד בכל מידה שהיא בחינת דרך ארץ שקודמת למצוות גם. אבל יש צד במידות שהמידות הן בין המעשים לבין התורה. התורה היא החוכמה, זה התוכנית, זה משהו ש... כן, התורה היא הסדר המדויק והאמת, איך העולם צריך להיות. זה התורה. כנגד זה הוא מדבר פה על חוכמה גדולה. והמצוות זה איך במציאות, במעשים, כן, וזה גם מצוות וגם הטיפול בחומר, היחסים בין החול לבין הקודש, זה העולם המעשי יותר, כן? ויש ביניהם את הרגש. הרגש הוא משהו שהוא בין החוכמה לבין הגבורה. השורשים של הרגש הם נמצאים בחפץ. אבל בעולם שלנו זה מתגלה קודם כל ברגש. כלומר, כשאתה... כן, פוגש בן אדם, אז זה אחד מהדברים המסובכים שיש לנו, שאנחנו בעולם, במיוחד היום, אנחנו בתרבות כזאת שהיא מאוד מאוד תרבות שמעוררת את הרגש ומחפשת את הרגש, כן? אז יש בתי מדרש שבאמת מאוד מחשיבים את ה... הופעת הרגש, ויש בתי מדרש מאוד מזלזלים ברגש. אז זלזול ברגש יכול לבוא משתי כיוונים של בתי מדרש. או מבתי מדרש שהם באים ואומרים, הרגש זה משהו אנושי, זה משהו מקומי, זה משהו לא עמוק, זה משהו נקודתי, זה החוויות, וזה אנחנו מאמינים בתורה. כן, התורה צריכה לבנות את החיים. או שהזלזול ברגש יכול להיות מאלה ש... יותר הולכים לכיוון הזה של צריך לדקדק במצוות. כאילו צריך... מצוות זה העולם שלנו, אנחנו בעולם של מצוות. זה כלומר, בעולם... נאמר, מה יש לנו כנגד תנועת החסידות? כנגד תנועת החסידות נאמר שהיא מאוד מעצימה את עולם הרגש, יש לנו או את הליטאיות, שהיא מאוד מעריצה את החוכמה, ויש לנו מצד שני את ה... נאמר, את הבתי מדרש של הליבא דהלכתא, או תנועת המוסר, או נגיד תנועות כאלה שיותר אומרות שהדבר העיקרי זה ללכת נגד לבנות עולם שהוא כשמת העליבא דהלכתא, זה שתי התנועות שהן כן, נלחמות ואומרות הרגע שהוא לא, הוא לא המרכז. ויש תנועות כאלה שמאוד מאוד מעצימות את ה... מה, כן, את החוויה הפנימית של האדם, מה האדם רוצה, מה האדם זה? אז הרב, איך שהוא מתאר פה את הדברים, הרב בא ואומר כך, שבאמת יש צד כזה, שבאמת הרגש, הרגש הוא הלבוש הכי ראשוני של החפץ הפנימי הזה. עצמו, יש איזשהו חפץ פנימי להיות טוב לכל, שזה באמת משהו מאוד 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 כללי ומאוד פנימי שהוא עומד בבסיס הכל. שהוא עומד בבסיס הכל. עכשיו, כשהוא בא להתגלות בפועל בנו, הוא מתגלה בצורה כזאת, קודם כל ההופעה הראשונה שלו, זה ברגש. אם ניקח זה, בתפילה שלנו, ברצון. נכון, יש דילוג, הסברתי. הסברתי שיש דילוג על הנשמה.
אין הופעה של הנשמה?
לא אמרתי שאין הופעה של הנשמה. אבל החפץ הוא מאוד מאוד כללי. והרבה פעמים כשאתה שואל את עצמך, יש באדם נשמה, יש באדם נשמה, יש באדם נפש ויש באדם רוח. איזה חלק מן האדם הוא, אתה אומר, זה כולל בי את כל האדם. אז כל האדם זה כל האדם. אבל מבין שלושת הכוחות, מהו הכוח שהוא הכי, אתה יכול לבוא ולהגיד שזה כוח כללי שבאדם? זה תמיד הרוח. תמיד יש לנו כלל שהכוח האמצעי, בו מתרחש הדבר העיקרי. כלומר, הכוח האמצעי, לא יודע, זה דברים עמוקים שאני לא יודע איך להסביר אותם. כן, אבל הכוח האמצעי, בו תמיד מתמקדים. כן, הכוח האמצעי הוא תמיד מתמקדים. אז פה הרגש הוא הביטוי הממשי, זה הביטוי הכי כאילו, כשאתה שואל את עצמך, מהו האדם? אז האדם, הוא שייך לאיזשהו, יש עולם של אמת, ששם הכל מדויק והכל ברור, ויש עולם מאוד מאוד מפורט, שזה העולם המעשי, ו... מה שיהווה את הגשר בין העולמות זה הרוח של האדם שהיא צריכה לחבר את שתי העולמות האלה. טוב, אני לא יודע אם את כל הדברים אנחנו צריכים להסביר עכשיו, אבל זה בהחלט קשור למשפט הזה, שהרב אומר, תנו לי קודם כל להסביר את המשפט הזה, אחרי כן אם יהיה עוד שאלות, אני אנסה כן להסביר את זה. מה שהרב אומר, הרב אומר כך, שבאמת במציאות שלנו בעולם הזה, בפועל, החפץ הוא קודם כל מתגלה בצורה של רגש. קודם כל הוא מתגלה בצורה של רגש. מה זה רגש? זה מה האדם רוצה באמת. למה האדם מתפלל? כן, בתפילה. בתפילה של הבן אדם. זה אחרי כן הרב גם ידבר על התפילה. כן, שזה מתגלה בצורה של תפילה. הרב שם ידבר על תפילה של אומה. לא תפילה נקודתית כזאת, אלא אבל זה מתגלה בצורה של תפילה. זה הרגש הטוב. עכשיו בסדר, יש איזה משהו הרואי כזה, שאנשים רוצים לעשות טוב לכל. ומנסים לעשות טוב לכל. אומר הרב, זה שבני אדם רוצים לעשות טוב לכל, זה לא מספיק. היו המון המון ניסיונות בעולם, גם אצל גויים, אנשים שבאו עם רצון כזה, רגש טוב. לגאול את העולם, קומוניזם, סוציאליזם, קולליזם, ליברליזם, כל הצורות השונות, איך להביא טוב לכל העולם. ועם כל זה, כל הרגש הזה, הוא תמיד היה איזושהי הברקה כזאת, ושלא היה לה חלות. היא תמיד התמוססה. אף פעם זה לא הצליח זה לא הצליח באמת לגאול את העולם, לא הצליח לתפוס. אומר הרב, למה? כי באמת זה לא, כשזה בא לי להופיע בעולם שלנו, הרגש הטוב הזה זה לא מספיק. הוא חייב להיות מאותר בשתי דברים מאוד מאוד גדולים. בחוכמה גדולה, כלומר צריך תוכנית. אתה רוצה לעשות טוב לכל, תיתן תוכנית מדויקת. מה מוגדר טוב? מה לא מוגדר טוב? על איזה דבר ראשון אתה עובד? על איזה דבר שני אתה עובד? אתה צריך תוכנית נכונה למה הגדרת הטוב. איך באמת העולם, מה הגדרת הטוב? תוכנית להופעה הזאת של הטוב, זה הכוונה הזו שצריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה. אז בכנסת ישראל, ברוך השם, יש לנו תורה. כן, זה זה החוכמה הגדולה שלנו, שאנחנו הרגש הטוב הזה, הקדוש ברוך הוא זיקה אותנו, שהוא נותן לנו תורה, שהיא החוכמה הגדולה, איך להופיע את החפץ הגדול הזה של להיות טוב לכל, וצריך גבורה כבירה, לא מספיק שיש לך תוכנית. אתה צריך גם איזושהי תוכנית, התוכנית היא כאילו, היא תוכנית בסיסית, כן, אתה, יש לך תוכנית על כזאת, אבל אחרי כן, יש לך גם את ה... איך מממשים את התוכנית. זה עוד דבר בפני עצמו. הגבורה היא תמיד קשורה לקחת איזשהו רעיון גדול, ולדעת להופיע אותו בצורה המדורגת שלו, בצורה מצומצמת. כלומר, כל רעיון גדול, הוא לא יכול לבוא לעולם בצורה של... בבת אחת, במכה אחת. העולם שלנו הוא עולם שהקצב שלו, שהטבע הוא מאוד מאוד מדוד, הוא מאוד מאוד מוגבל, וצריך כישרון מאוד מאוד גדול לקחת איזשהו רעיון גדול, ולתת לו תרגום באורות קטנים, במנות קטנות, במנות צורות. אם אתה רוצה להיות טוב לכל וזה, ואתה תעשה טוב לעמלק, או תעשה טוב לאנשים פוקים, אתה הורס את העולם, כן? או אם אתה רוצה רעיון לעשות טוב לכל זה, ואתה אומר, נעשה טוב לכל, נעשה קומון, אני אעשה קומוניסט, זה. אנחנו רואים מה זה קורה בסופו של דבר. כלומר, זה לא מספיק הרגש הטוב. הרגש הטוב הוא חייב להיות, וזה מה שאומר כאן הרב, למה ההבזקות של רגש טוב יש גם אצל גויים. גם יש הרבה פעמים אצל יהודים, דווקא ב... אתם יודעים שבדרך כלל כל התנועות האידיאולוגיות האלה של קומוניסטים, ליברליזם, היהודים הם תמיד שם מובילים, כן, בבונד, בתנועת הבונד שהייתה התנועה במזרח אירופה, היו המון המון יהודים. בגרמניה, בהשכלה היו המון המון יהודים. תמיד היהודים נמצאים במקומות של, בתנועות מהפכניות. בארגנטינה, אני יודע, היו המון יהודים בתנועות השמאלניות שם, שזה ממש בכל מקום שיש איזשהו רצון לעשות איזושהי מהפכה עולמית, תמצאו שם יהודים. למה? זה באמת יש באופן בסיסי בתכונה הלאומית שלנו את החפץ הזה להיות טוב לכל. אבל ברגע שזה רק רגש טוב, זה לא יחזיק, זה מה שאומר כאן הרב. זה חייב שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דעת איך להוציא אל הפועל בכל גוונה. אני חושב שגם הרב רומז פה למשהו, שכשאנחנו מדברים על האבות, אז אפשר להגיד כזה דבר. אברהם אבינו, הוא, מה שהוא מביא לנו, זה רק את החפץ לעשות טוב. זה לעלות להר ולקרוא אחריי, כן? להפיץ את הטוב בעולם כזה, אחרי כן אל יצחק אנחנו מאוד מאוד מייחסים את הגבורה, ליעקב אנחנו כבר מייחסים כבר גם את החוכמה, חוכמה גדולה. כלומר, גם זה אני לא יודע כמה להסביר לכם, אבל זה מה שאני אומר זה נכון. כלומר, שמבחינת התכונות של כן, האל הגדול, הגיבור והנורא, שזה נגד אברהם, יצחק ויעקב. אז כל רעיון הוא בנוי בצורה כזאת, של קודם כל האדם צריך להתלהב ממשהו. כן, זה... אין לי את המחשב. אני מצאתי פסקה באדמו"ר האמצעי, שהוא מדבר על הר, שדה ובית, שהוא באמת אומר ש... כל התלהבות של קודש היא בנויה קודם כל שהיא מתחילה בהתלהבות ראשונית, אבל ההתלהבות הראשונית הזאת, אם אתה לא מיד תיתן לה איזה משהו מעשי שהיא תתאפס בה, אם לא תעשה בשדה, כלומר אם לא תיקח את ההר ומיד תחרוש זה, תברח לך. הוא אומר, הרבה פעמים יש מצבים כאלה שבני אדם מתלהבים לעשות איזה משהו טוב, אבל ההתלהבות הזאת היא לא... אם לא תתרגם אותה משהו מעשי כזה, זה יברח לך, ואחרי שאתה תפסת אותה, אתה צריך להפוך אותה לשיטה. וזה הבית. כאילו, הוא אומר, זה שלושת השלבים של הר, שדה ובית. ההר זה ההתלהבות הראשונית, החזון הגדול, השדה זה לתפוס את זה באיזה משהו מעשי כזה, להפוך את זה, לתרגם את זה לאיזה, לא למשהו מרחף כזה, למשהו מעשי, בזה, בזה, העיקר לתפוס את זה כאילו, להפוך את זה למשהו מעשי כזה, והבית זה כבר לעצב את זה ולבנות את זה בצורה, כן, שהיא יכולה ליצור איזה משהו, זה היה ליצור איזו תוכנית כזאת. אז זה נראה לי שכזו פסקה מצאתי באדמור האמצעי, אז זה מתאים למה שכאן הרב אומר. הרגש הטוב זה הדבר הראשוני שזה, זה בקלות יש בעם ישראל כל הזמן, זריקות של רגש טוב. הבעיה זה לאתר את זה בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, לדעת איך להוציא לפועל בכל גווניו. וזהו, כלומר, כשאנחנו שואלים את עצמנו, איך יש בעם ישראל כוח כזה שאף פעם עם ישראל הוא לא חי רק את ההווה. ותמיד, אפילו במצבים הכי הכי קשים, עם ישראל שר. כן, ומחפש איזושהי תקווה יותר גדולה. והוא אומר, אני מאמין בביאת המשיח, אפילו שהתמאמה הזה. מאיפה יש בעם ישראל את הכוח הזה כל הזמן? הדחף הזה, העוצמה הזאת, שהוא לא חי רק את הרגע? אז אומר הרב, זה סוד השתוקקות הגאולה שבאומה, הנותן לכוח לחיות ולהתקיים באופן המפליא את לב כל חושב. כלומר, אחד מהדברים... אם דיברנו על זה שניסו להגדיר את האומה, אז הרב בעצם קצת רומז לנו כאן הדברים, שבאמת אלה שהגדירו את האומה, אז הם אמרו, אולי באמת העם היהודי הוא מיוחד בזה שיש בו חכמים, אולי העם היהודי הוא מיוחד בזה שהתגלו בו גיבורים כאלה, שמסרו את הנפש, או שיכלו להתגבר על זה. אולי יש באומה הישראלית איזה משהו, כוח הישרדות מיוחד, ואיזשהו דחף כזה לא לעמוד במקום. אומר הרב, לא! כל הדברים האלה זה פשוט מאוד מבלבל. נכון שיש את כל הדברים האלה באומה, אבל כל הדברים האלה שהזכרתי עכשיו שנמצאים באומה, זה לא מהותה של האומה. זה הכלים, זה האמצעים ההכרחיים, כדי להופיע את הטוב, כדי להופיע את החפץ, את עצמות החפץ להיות טוב לכל. כלומר, התכונה העצמית של האומה, של כנסת ישראל, זה עצמות החפץ של להיות הטוב לכל. מה שאנחנו רואים שבאומה הישראלית יש גם עוד דברים שאפשר להפיין שאנחנו מיוחדים, זה כבר לא עצמי לנו, זה הכרחי בשביל הופעת הטוב. לכן אפשר מאוד מאוד להתבלבל, מי אנחנו? אנחנו עם חכם. אנחנו עם גיבור, עם קדוש, אנחנו עם שורד. מי אנחנו? זה מאוד מבלבל, כי הדברים האלה הם כל כך הכרחיים להופעת החפץ הזה, שבאמת קשה לעשות את הסדר, מה העיקר ומה רק אמצעי להופעת העיקר הזה, וזה הטענה שהרב כאן טוען באופן בסיסי.